אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
ועכשיו נעבור לשוחח עם האורחת הבאה שלי, אוראל כהן ברנסון. שלום אוראל.
שלום שלום.
ותודה שאת מצטרפת אלינו היום. תספרי לנו בבקשה על עצמך, מתי הגעת לפה, כמה זמן את כבר פה?
הגעתי לכאן בדצמבר האחרון, בעלי ואני עברנו, הבאנו לפה גם את שתי הכלבות שלנו, ואני סטודנטית, אני עושה תואר שני בניהול עם התמחות בשיווק, באוניברסיטת מלבורן, ואני גם מורה לעברית בזמני הפנוי, שאין הרבה זמן פנוי כשאתה לומד תואר שהוא פול טיים באוניברסיטת מלבורן.
יפה, ומה משך אותך להגיע למלבורן הרחוקה?
האמת שבעלי ואני שירתנו המון שנים בחיל הים, הוא היה חובל בצוללות, אני התגייסתי להיות חובשת ועשיתי כמה תפקידים אחר כך כקצינה, גם ברפואה וגם בהדרכה, ורצינו חוויה שונה מהרגיל בישראל, ואמרנו שבאנו לעשות איזה כמה שנים לגור בחול, לנסות איזה תרבות חדשה, להכיר אנשים חדשים, וזה היה בעיקר בגלל החוויה, רצינו לחוות את משהו שהוא אחר לגמרי שאנחנו מכירים, ומלבורן זה באמת הייתה החלטה ממש ממש טובה.
הזכרת ששירתת בחיל הים, תספרי לי קצת על התקופה הזאת.
וואי, זה מדהים. התפקיד האחרון שלי הייתי מפקדת בית ספר למפקדים. בעצם אני הכשרתי את דור מפקדים הבא של חיל הים. למדתי המון גם מהשירות בכללי, וספציפית מהתפקיד הזה. אני חושבת גם שאני בתור סטודנטית עכשיו משווה את עצמי לסטודנטים אחרים שלומדים איתי בתואר. למדתי הרבה מאוד על ניהול זמן, למדתי על איך לסדר באמת את הדברים שאני צריכה לעשות, להספיק את כל הדברים, פיקוד, מנהיגות, כאילו, למדתי את הדברים האלה תוך כדי עשייה, לא רק בתור שיעורים ורק על הלוח, כמו שיש כל מיני קורסים של לידרשיפ באוניברסיטה, אז למדתי את זה ממש הלכה למעשה, על איך באמת מנהיגים, איך באמת מפקדים, איך מובילים קדימה. למדתי המון ואני באמת מודה על כל העשר שנים שעשיתי את זה, זה באמת הרם לי המון בחיים, וגם אגב הכרתי ככה את בעלי.
ועכשיו במלבורן, תספרי לי קצת על הלימודים שלך באוניברסיטה לעומת הלימודים בישראל, איזה שינוי את מרגישה עם הלימודים פה?
אני יכולה לספר על מה שאני עברתי מבחינת הלימודים בארץ. אני למדתי תואר ראשון במכללת רופין שהיו מעולים מעולים, אבל היה לי שם מאוד קל ביחס לכאן, כאילו קיבלתי מאיות והיה, הציונים היו מאוד יחסית לכאן, היה לי מאוד קל, וכאן זה תואר שהוא פול טיים והוא מאוד דורש, אני באמת, גם כשאני לא באוניברסיטה לומדת, אז אני בבית לומדת, ויש הרבה מאוד עבודה בקבוצות, יש הרבה מאוד דברים שבאמת עושים אותם, פרקטיים, שמלמדים אותך איך הדברים גם באים לידי ביטוי, אחר כך במה שתעשה בחיים, ונותנים לנו להתנסות בכל מיני דברים. באחד הקורסים שעשיתי, זה היה קורס של innovation, שהיינו צריכים לעשות דברים של חדשנות, וממש עבדנו על פרויקט אמיתי עם City of Melbourne, כאילו ממש הם נתנו לנו איזשהו שטח, ואמרו לנו, אנחנו רוצים לעשות כאן משהו שיקדם חדשנות, יוזמה, ונתנו לנו כל מיני כיוונים, ואני ועוד קבוצה של 4 סטודנטים, לקחנו את זה לאן שאנחנו ראינו לנכון, ואנחנו הגשנו להם את ההצעה הזאת אחר כך, והם מכאן צריכים לבחור מה הם עושים עם זה. ברור שזה ייקח עוד כמה שנים עד שזה יקרה, אבל זה הזדמנות אדירה, שלא רואה איך הייתי מגיעה אליה, אם לא דרך האוניברסיטה. לימודים מאוד דורשים. מאוד, צריך להשקיע בזה הרבה מאוד זמן.
יש איתך עוד ישראלים שלומדים לתואר?
רוב הסטודנטים שלומדים איתי את התואר הם בינלאומיים. יש לי אחת שהיא סטודנטית אוסטרלית, רוב השאר הם מכל מקום בעולם. יש מסין ומאינדונזיה ומיודו ומאמסטרדם, כאילו יש מכל כך הרבה מקומות. ישראלים לא פגשתי כל כך הרבה, יש לי חבורה של כמה סטודנטים ישראלים, בעיקר סטודנטיות, שאיתן אני גם נפגשת, הן חברות, אבל אין לי סטודנטים ישראלים איתי בתואר. אוניברסיטה מדהימה בעיניי, מאוד.
תגידי, עם חיי היום-יום, מה הדבר החיובי הראשון שהבחן בו מיד כשהגעתם לאוסטרליה?
יש כאן משהו שאתה כאילו אומר לבן אדם, thank you, והוא אומר לך, no worries, כאילו, אל דאגה, וכאילו זה, ויותר ממשפט, זה ממש מרגיש לי כמו דרך חיים. הם כאילו חיים בלי דאגות. הם אדיבים, הם נעימים, הם נחמדים, הם חמים. זה לא החום הישראלי, אבל זה חום שהוא אחר, של כבוד ושל כאילו באמת רגוע. ממש ממש רגוע פה, החיים פה הרבה יותר באיזי. אני יוצאת לכביש, אני לא מרגישה שאני נלחמת כדי להיכנס, כי יש כאן הרבה מאוד כבוד, והיה לי, אני גם אוהבת לספר את זה, היה לי ריב בכביש עם מישהי, כי יש כאן כבישים מאוד פרים, וברגע שאתה נכנס, אם יש מישהו מולך, אז כזה די נהוג שאתה עוצר בצד ונותן לו לעבור, זה לא משנה נתיב של מי חסום, בדרך כלל שני הנתיבים הם כזה עם רכבים שחונים בצדדים. זה לא היה ממש ריב, כן, אבל כאילו, אני עמדתי בצד, אני סימנתי לה, בואי תעברי, והיא אומרת לי, לא, את תעברי, ואז התחלנו כזה חילופי ידיים של, לא את, לא את, כאילו, זה הריב שהיה לי כאן בכביש, בארץ, אם אתה לא נכנס בכוח לכביש, אז אתה יכול להמשיך לחכות בצד.
כן, מובן. ומה לפי דעתך אפשר היה לשפר?
הקפה, זה שאין קפה אחרי השעה 3-4 בצהריים זה מאוד מאוד קשה. אני יודעת נגיד שלאימא שלי זה לא יעבור חלק, אבל יש פתרונות. לכל דבר יש פתרונות.
אוקיי, שמענו שאת מתנדבת כל שבוע ושיש כאן סיפור מאוד מעניין. נשמח לשמוע על זה.
אוקיי, אז אני הגעתי למלבורן בדצמבר, מתוך ידיעה שאני מתחילה את הלימודים שלי בסוף פברואר. לא תכננתי לעבוד במשהו, אמרתי אין לי מה להשקיע, לחפש עבודה וכאלה, והיה לי מלא 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 זמן פנוי. אז הלכתי לג'ויש קר, ואמרתי להם, כאילו התכתבתי עם זה בחור שאחראי על התנדבויות, והייתי צריכה לגשת אליהם, למלא כל מיני תפסים, ויש פה בירוקרטיה מטורפת, כי מהרגע שאני הגעתי למלא את התפסים, הוא אמר לי, תהיה לנו תשובה תוך חודשיים. אמרתי לו שאני לא בטוחה שתוך חודשיים, כאילו עוד חודשיים אני כבר אוכל להמשיך להתנדב, והוא אמר, אני יכול בינתיים, כאילו את יכולה, יש כמה אנשים שאפשר פשוט להגיע אליהם הביתה ולבקר אותם. אז שמחתי שיש את ההזדמנות, והוא הכיר לי את ויקטור, וויקטור הוא ניצול שואה בן 96, הוא היה פה נהג מונית במשך 30-40 ומשהו שנים, וויקטור הוא בחור מקסים, המשפחה שלו גרה בישראל, כולם, הוא כאן די לבד, אני מגיעה לבקר אותו כל יום שישי קבוע מהרגע שהגעתי לכאן, לא משנה אם אני בתקופת מבחנים, לא משנה אם אני בתקופה של לחץ בלימודים, וידוע וזה בלוז קבוע, יום שישי בבוקר אני אצל ויקטור, לא משנה מה קורה בעולם, זה עושה לי את לפתוח את הסופש בהכי כיף בעולם, שאני יודעת שנתתי מהזמן שלי בשביל מישהו אחר, שעשיתי משהו טוב למישהו אחר, ותמיד שאני יוצאת ממנו והוא אומר לי תודה, תודה ושבת שלום, זה דברים שמחממים לי את הלב ברמה של אין איך להסביר, אבל זה באמת עושה לי את הסופש, והלוואי שהיה לי יותר זמן כדי להשקיע בו וללכת לבקר אותו יותר.
אוראל, מה למדת מניסיון החיים של סבא ויקטור?
הוא מאוד אדיב, הוא מאוד צנוע, כאילו ממש הייתי צריכה להוציא ממנו בכוח את מה הוא עשה בחיים, את מה זה, והוא הצטיין כמה פעמים בתור נהג מונית. רק אחרי שממש שאלתי וחקרתי, אז הוא הראה לי את הדברים, את הפרסים שהוא קיבל, את הכתבות עליו בעיתונים, הוא באמת משהו, באמת בן אדם שהוא משכמו ומעלה, הוא תנוע ברמות אחרות, וזה כיף שיש את הזכות לשבת ולדבר עם בן אדם כזה, הוא לא ממש אוהב לדבר על מה שהוא עבר בשואה, כן אני יודעת שיש את הסיפור שלו ביד ושם, אבל הוא לא מרבה לדבר, פעם אחת הוא נתקף בכזה, היה לו הרבה מאוד זיכרונות, אז הוא שיתף אותי בכמה דברים שהוא עבר שם, והיה מאוד קשה, אבל אני שמחה שלפחות יכלתי להיות שם ולהקשיב לו.
מה החשיבות של התנדבות בכלל ובייחוד עם ניצולי שואה קשישים?
זה חשיבות שאני לא יודעת לתאר את זה במילים, אבל אין דבר יותר חשוב לדעתי, כאילו ברור שכל בן אדם זה שלו, אבל מלתת את הזמן, ולו הקטן ביותר שאתה יכול, בשביל משהו אחר, בשביל מישהו אחר. כאילו, התנדבות היא תמיד היה משהו שהיה לי ב-DNA. כאילו, גם בארץ התנדבתי במדה, וגם בצבא התנדבתי בהמון מקומות. זה משהו שלדעתי זה איזושהי חובה מוסרית של כל בן אדם. משהו שאתה גם צריך לעשות אותו לסביבה, וגם צריך לעשות אותו בשביל עצמך. כאילו, לדעתי זה משהו שטיפה מיישר אותך, שנותן לך את הכיוון הטוב, לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל ומכניס לך אנרגיות שאני לא יודעת לתאר אותן במילים.
מכיוון שאנחנו עכשיו בראש השנה, תספרי לי קצת על המשפחה, איך הרגשה להיות מרוחקת בחג.
אני מאוד מאוד קשורה למשפחה שלי. אנחנו שישה אחים ואנחנו בקשר מאוד מיוחד בינינו עם כל המשפחה וגם החברים. המרחק מהמשפחה הוא לא פשוט, זה הדבר הזה הכי מאתגר, אבל השנה, בראש השנה, יש קודם כל איזה משפחה שימצא אותנו, וכל שישי אנחנו עושים אצלם, וגם השנה אנחנו עושים את ערב ראש השנה אצלם, את היום בערב. לפני כמה, בערך שבוע וחצי שבועיים, הייתי פה בהפעה של נועה תשבי, המאממת, שהיא מדברת על אנטישמיות ועל המון דברים שהם סופר חשובים ליהודים, בעיקר יהודים שגרים בחול ולא בישראל. ואחד הדברים שהיא אמרה שממש נכנס לי ללב, היה תפתחו את הבתים שלכם, תפתחו את הבית, תפתחו את הדלת, תראו לאנשים שהם לא מהתרבות שלנו, מה זה להיות יהודי, מה זה להיות ישראלי. ואיך שהיא אמרה את זה, נהיה לי פתאום, וואו, בונה, יש פה משהו. אני בן אדם חברותי, אני מאוד אוהבת להכיר תרבויות, מאוד אוהבת להכיר אנשים חדשים, ועלתה לי מאז שהגעתי לכאן להכיר המון אנשים והמון מסגרות, אם זה בקרוספיט שאני עושה פה, בלימודים שלי, בפילאטיס, בכל מקום שהלכתי והכרתי אנשים שנכנסו לי לחיים, פשוט הזמנתי המון אנשים, בעלי ואני החלטנו שאת הערב חג השני אנחנו נארח אצלנו, זמנו, אנחנו הולכים לעשות ארוחה מדהימה, בעלי מבשל כמובן, אני הכי נוגה.
רגע, מי בדיוק מוזמן לאנשים שאת מכירה או תושבים ככה סתם מהשכונה?
בעיקר הרבה מאוד סטודנטים שהם כאן לבד, סטודנטים מיודו, יש עוד חברה שהכרתי מארגנטינה, ועוד חברים שהכרתי מקולומביה, אנשים מכל העולם, גם האוניברסיטה וגם מעוד מקומות שהכרתי לאורך הדרך, והזמנו אותם, ואנחנו עושים ארוחה שהיא סוג של, אתה יודע, מזרח תיכון כזה, עם כל מיני פלאפל, חומוס, דברים כאלה, ויש גם את הדברים המרכזיים של ראש השנה, את המנהגים, ואמרנו לכל אחד גם להביא איזושהי מנה מהתרבות שלו, כדי להפוך את זה כזה למעניין, לא נעשה עכשיו ערב שהוא רק בואו נדבר על ראש השנה, אלא אנחנו מכילים, אנחנו רוצים להכיר, אנחנו רוצים לפתוח אנשים חדשים לתרבויות חדשות, כאילו לאו דווקא זה יהיה ערב בסימן יהדות, זה כן יהיה חגיגת ראש השנה, אבל זה הולך להיות וואו, אני מחכה לזה בטירוף, אני ממש מתרגשת, ואני מקווה שזה ילך חלק ו... חלק וטעים.
מדהים. כל הכבוד על היוזמה. אלה דברים שאני משער שאפשר לעשות רק מחוץ לארץ, נכון?
נכון, כן. לא רואה בארץ איך אני מצליחה, כאילו, מה זה מצליחה? איך אני מארחת אנשים מכל כך הרבה תרבויות. כי בארץ זה שונה.
כן, קצת שונה. טוב, אוראל, האם תרצי לסיום לאחל שנה טובה למישהו או מישהי?
שנה טובה ומתוקה לכל... האנשים, כל היהודים, לא יהודים, ישראלים, שגרים רחוק מהבית ומתגעגעים, אז תדעו שתמיד, תמיד יהיה בנו את הבית בכל מקום שנלך, ושתהיה לכולם שנה טובה, מתוקה, המון בריאות והצלחה, וכיף.
אוראל כהן ברנסון, תודה על השיחה, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה.
תודה, תודה רבה גם לך, שנה טובה.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.